טוב, אנחנו צריכים היום, בעזרת הבורא ברוך הוא, הבובה, כפי שכתוב בספרי הפוילישרס, לסיים את פרק י' ז', ואם יהיה לכם כוח, אז אולי נתחיל ככה טעימה מפרק חי. בפרק שלנו מגיע סוף סוף אדמור הזקן לקחת את המורם מכל הנעל, שדיברנו על מחשבה טובה מצרפה למעשה, ודיברנו על מי שיכול ועל מי שלא יכול, ועל מי שרק חושב שהוא לא יכול, ומי שבאמת לא יכול, אבל זה ישתנה אם הוא מאוד ירצה, ועוד כאלה וכהנה וכהנה עניינים. והנושא כמובן שצריך להתייגע בהתבוננות, בידיעת השם, כדי לעורר בעצמו אהבת השם. אמרנו שזה פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וכך אומר דוד המלך עליו השלום לבנו לשלמה המלך. ועתה שלמה וני דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. זאת אומרת, הדרך להגיע באמת שעבודת השם תהיה כמו שצריך, בלב שלם ולא בלב חצוי, בנפש משתוקקת ותאבה לעבודת השם, כמו שכבר למדנו ודיברנו שהמקיימן באמת הוא האוהב את שם השם וחפץ לדבקה בו באמת, צריך לעורר אהבת השם כדי לקבל מצוות.
בלימוד התורה זה לא די? אדם לומד את כל התורה זה לא די?
לא, זה לא די. כי מספרים שפעם ישבו קבוצה של חסידים ואחד החסידים קצת לא היה נוח לו, כי הבן שלו לא בדיוק הלך בדרכו ולמד באוניברסיטה, והוא רצה ככה להגיד לחברים שכן, בכל זאת, אתם יודעים, הבן שלי הוא בעניינים, הוא אפילו למד את כל התניה. אז אמרו לו, ומה התניה לימדה אותו? וצריך לזכור שאחד המובנים בלימוד, קצת אולי לא נעים להזכיר, אבל כיוון שחז"ל אומרים לנו מפורשות שדיברה התורה נגד, כנגד יצר הרע, אז אם דיברה התורה כנגד יצר הרע והיצר הרע שלנו נקרא גם לפעמים בשם נפש הבעמית, אז איך מלמדים את הבהמה? יש מין אביזר כזה, היה בשימוש נרחב, מוזכר גם במשנה בדיני כלים וכיוצא באלו, והוא נקרא מלמד הבקר. מלמד הבקר, כן, זה מין מוט ארוך כזה עם שפיץ בקצה, וכשהבהמה קצת סוטה מן הדרך, אז היא מקבלת איזו דקירה במקום מרופד מאחוריה, ומוצאת מהר את הדרך חזרה. אז גם את הבהמה אפשר ללמד, זה לא בדיוק לימוד של תיאוריה, זה לימוד מאוד מעשי, אבל זה עוזר, כן, מלמד הבקר זה אביזר רב תועלת. כאשר אנחנו מדברים על ללמוד תורה, אז לפעמים יכול להיות, כידוע, שתופסי התורה לא ידעוני. אפשר ללמוד את התורה ולשכוח מנותן התורה. ומעשים שבכל יום אתה יודע שאנשים עוסקים בלימוד התורה ולומדים את כל התורה כולה, עד שלא מגיעים ללימוד החלק הפנימי של התורה, המאור שבתורה הוא זה שמחזירו למוטב. וכפי שאנחנו יודעים את פתגמו החריף של אדמור הזקן בעל התניא, שאומנם כתוב במשנה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, משמע שבחלק הנגלה של התורה אתה יכול למצוא את כל סודות התורה, אבל עדיין הוא מינה לא תזוע, הלימוד הזה לא תמיד יכול להביא אותך ולהזיז אותך מהמקום שבו אתה נמצא. כדי שמשהו ייתן לך את העקיצה שאתה צריך אותה, כדי באמת קצת להתרומם וקצת לצאת מהמקום שבו אתה התיישבת, אז צריך קצת את המאור שבה. וגם המאור שבה, אם אתה לומד אותו רק בדרך המשכילית נקרא לזה, אז לא זו הייתה כוונת המחבר והמשורר. הכוונה היא שזה הלימוד הזה יפעל עליך, וכדי שהלימוד יפעל, אז צריך להתייגע בהתבוננות, כל אחד לפי יכולתו, ולהתאמץ גם להוסיף מעבר ליכולתו, זה אפשרי. המוח שלנו, כמו יתר האיברים והחושים והכוחות, הם ניתנים לשינוי על ידי אימון, על ידי תרגול, ככל שאדם שואף ליותר ומתאמן יותר, ומתאמץ יותר, אז מסתבר לו גם לאחר זמן שזה נהיה לו קל, וצריך להעלות קצת את הרף, ולהכביד קצת את המשקולות, ובהתחלה זה קשה, ובסוף זה נהיה קל, ואחר כך עוד פעם עושים שיהיה יותר קשה, כדי להיות כל הזמן בתנועה קדימה. אז ההתבוננות בידיעת אלוקות היא בעצם הנקודה, אנחנו כאן בדף חף ג', אולי נתחיל מתחילת השורה, הוא אומר, ודבר זה, ממש בשורה הראשונה בדף חף ג', הוא אומר, ודבר זה קרוב מאוד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו. וכבר אנחנו לא מדברים, כמו שכבר סיכמנו בפרק הקודם, אנחנו כבר לא מדברים על מישהו שיש לו את היכולת באמת להתעמק במוח שלו עד שהוא מצית אש של אהבת השם בלב שלו. אנחנו מדברים על מישהו שיכול מקסימום להגיע להבנה שאכן נכונים הדברים. ועדיין בלב זה לא פועל ונשאר רק אהבה מסותרת. וזה מספיק המינימום, דיברנו על הנמכת ציפיות בתחילת הפרק הרבה על הנושא הזה, ראינו שהרבי עוזר לנו קצת להנמיך את הציפיות, מה שחשבנו שכשהפסוק אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ואנחנו ציפינו שהרבי פתאום יגלה לנו שבאמת בלבבך קרוב מאוד להפוך את הלב מאהבת ענייני העולם הזה, התאוות וכולו, פתאום להפוך את זה לאהבת השם, אז כנראה שלא כל כך. לפחות קרוב מאוד זה לא. זה אפשרי, אבל צריך באמת מאוד לתרוח ולהתייגע. אז אם כך, מהו שאומר הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, מסביר לנו אדמור הזקן, בלבבך לעשותו. לא מדובר פה על בלבבך של בהתגלות הלב, אהבת השם כרשפי אש בהתגלות הלב, אלא על המינימום הנצרך שנקרא בלבבך לעשותו. מה זה בלבבך לעשותו? בלבבך זה רגש, אבל זה המינימום של רגש הנדרש כדי להניע את עצמנו לקיום המצוות המעשיות. מה זה האהבה הזאת? רצון להיות דבוק בהשם. שבאמת לא צריך להמציא את זה, כי זה קיים מוטבע בנפש שלנו, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בפרק הבא, שהוא יסביר לנו שאהבת השם היא ירושה מאבותינו, זה דבר שמוטבע כטבע בנפשו של כל יהודי, ובשתי מילים אפשר גם להסביר את זה, הנפש שלנו היא חלק אלוקה ממעל ממש. כבר דיברנו על זה בפרק השני של התניא, וחזרנו על זה הרבה פעמים. כיוון שהנפש שלנו היא חלק אלוקה ממעל ממש, יש בה געגועים לחזור לשורשה. נפגוש את זה בעזרת השם עוד שני פרקים בפרק י"ט, שם הוא יסביר לנו את הפסוק שאומר נשמת, נר השם נשמת אדם, כמו הנר שמתנענע ורוצה ונמשך לדבק בשורשו, האש רוצה לעלות למעלה, כך גם נשמה, נפש של יהודי, משתוקקת לחזור לשורשה, זו המשמעות של אותה אהבת השם. זה יכול להיות בהתגלות כרשפי אש, וזה יכול להיות משהו שהוא נסתר מאוד בתעלומות ליבו, אבל ברגע שאתה מיישר את המוח שלך, שבשכל אתה כבר מסכים על העניין הזה, והעניין הזה יתברר לך שאכן הוא אמת, גם הלב מסכים על זה בקלות, וזה נקרא בלבבך לעשותו, המינימום שנדרש מהלב כדי להניע את עצמנו, לקיים את המצוות המעשיות, נראה את זה בפנים. הוא אומר, ודבר זה קרוב מאוד, ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו, ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. הוא חשי... הוא מסביר.
כל אחד יודע על זה.
לא. הפוטנציאל קיים, על זה אנחנו מדברים. כשכתוב, אלוקים עשה את האדם ישר, זה אומר שהפוטנציאל קיים. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר בשביל להיות ישרים. כי כמו שהקדוש ברוך הוא שם בנו את היכולת, את הפוטנציאל הזה, את היכולת הזאת, את הבכוח הזה להיות בסדר, יש גם יצר הרע בלב שלנו. והקדוש ברוך הוא שם את היצר הרע בלב שלנו, כמו שדיברנו על זה כשלמדנו בפרק ט"ו, לטובתנו, כדי להביא אותנו למצב שיהיה מישהו שיפריע לנו וזה יגרום לנו ללכת בדרך הישרה. כי אם לא יהיה משהו שיפריע לנו, אנחנו יכולים להירדם באיזושהי פינה טובה. יש צל ויש מים ויש אור במידה ואוויר טוב, ואפשר שם לשקוע בשינה ולהיות בינוני אשר לא עבדו. וזה דבר חמור מאוד.
למה? יש לך יצר טוב, שהוא מסית אותך כמובן לדברים מטובים.
אז מסתבר שכמו שדיברנו לגבי היצר הרע, שהסברנו שזה שיש לך מחשבות זרות בזמן התפילה, זה סימן טוב. זה סימן שהתפילה שלך מפריעה למישהו, מפריעה ליצר הרע, הוא שולח לך מחשבות זרות, לפחות בתחילת הדרך שלך בעבודת התפילה, זה סימן טוב בשבילך. כשהעבודה שלך לא מפריעה לאף אחד, והוא נותן לך לעשות מצוות ולהירדם עם המצוות האלה שלך, ולא להתאמץ ולא להתקדם, לדרוך במקום, זה דבר שלילי ביותר. אפילו שהמקום הוא מקום טוב, כי אני נבראתי לשמש את קוני, צריך לזכור את הכלל הזה. רובוטים שמקיימים מצוות, יש לקדוש ברוך הוא כל מיני דברים דומים להם, בעולמות העליונים, מלאכים, בלי בחירה חופשית, שעושים את רצונו יתברך. אותנו הוא שם פה למטרה אחרת. השליחות שלנו היא לעבוד. ואם אנחנו לא עובדים, אפילו שאנחנו נניח עושים את הדברים הנכונים כביכול, עושים את כל המצוות, לא עוברים שום עבירה, עדיין אנחנו לא מבטאים ולא מוציאים את הסיבה שבשבילה נבראנו לעולם, לא מוציאים אותה מהכוח לפועל. אז הוא מסביר במה צריך להתבונן. ואת השאלה שלך אפשר היה לשאול גם על הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר שהדרך להגיע לאהבת השם היא על ידי התבוננות, וכשהוא אומר שקיום המצוות הנכון הוא על ידי שמחה, אז נכון, הוא כבר אמר לנו שכל יהודי רוצה לקיים את המצוות ולהתרחק מן העבירות, הוא רוצה להיות מישראל, ואפילו אם הוא צועק שהוא לא, זה יצרו ושאנסו. אבל איך תקיים מצוות מתוך שמחה? מה עושים? הרמב״ם אומר שצריך להתבונן. באהבה, בעירה, בשמחה, באמונה, כל הדברים האלה, למרות שמהותם היא לא שכלית. אהבה ועירה ושמחה, מהותם היא רגש. אמונה, מהותה היא עצם הנפש שלמעלה מהשכל. ובכל המקרים מגיעים לכולם על ידי התבוננות ולימוד. אז כמו שיש הלכות תפילה, ואם לא תלמד הלכות תפילה לא תדע להתפלל, אפילו שהכל כתוב בסידור, ואם לא תלמד הלכות סוכה, לא תדע לבנות סוכה כשרה. וכך בכל ההלכות האחרות של התורה צריך לימוד. גם הסוגיות האלה שקשורות לכל השם הכללי שלהם, הם נקראות חובות הלבבות, כל המצוות שהם ציווי על הרגש, יש מה ללמוד. ללמוד במה להתבונן כדי לעורר את זה. אם חז"ל תקנו לנו וקבעו לנו, שהרבי תמיד מזכיר, שאיך זה שלא מקיימים את ההלכה הזאת שכתוב בהלכה שלפני התפילה צריך להיות שוהין, צריך להתבונן ברוממות הקל ובשפלות האדם. מה זה רוממות הקל? שהוא בשמיים? היום עם מטוס עולים לשמיים, אף אחד עוד לא ראה אותו שם. אז מה, ויותר גבוה? אז עם חללית? גם לא ראו. אז מה? מה זה להתבונן ברוממות הקל? ולמה להתבונן בשפלות האדם? מה זה שפלות האדם? מה המשמעות? נזר הבריאה? יצור תבוני? מה זה שפלות האדם? יש הרבה מה ללמוד בסוגיה הזאת. טוב. כשהרמב״ם כותב להתבונן, הוא מדבר על להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, בכלים שנתנו לנו חז"ל, ואנחנו יודעים שהתורה ניתנה לנו וממשיכה להינתן לנו, כי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן כבר למשה בסיני, ולא קיבלנו את זה, כי הגילוי של התורה הוא גילוי מדורג, הוא גילוי בשלבים. וכשעם ישראל היה צריך לפני קצת יותר מ-2000 שנה לקבל את התחלת הגילוי של פנימיות התורה כפי שנרמזה בכמה מקומות ואחר כך בספר הזוהר, אז זה התחיל להתגלות. ולפני כ-500 שנה פרץ לעולם אור מאוד מאוד גדול, תורת הארי, ומשם ואילך תורת החסידות, ומדור לדור הולכים ומגלים יותר. יש הרבה דברים שלא ידעו, לבדוק ספר תורה על ידי מחשב גם לא ידעו בזמן הרמב״ם. אתה יודע מה? וגם תפילין כל כך מהודרות כמו שיש היום עם המרובעים כל כך מדויקים ועם השפיצים כל כך יפים, גם לא ידעו בזמן הרמב״ם. גם לפני 500 ו-600 שנה לא ידעו לעשות תפילין כל כך יפים ומהודרים כמו שעושים היום. וכך גם בהרבה הלכות אחרות. היום יש כלים יותר, צריך לזכור שהרבי תמיד מדבר על זה שתורת החסידות, איך שההסבר לזה שתורת החסידות התגלתה דווקא בדור שבו היא התגלתה, אפשר להסביר את זה משני כיוונים שונים. אפשר להסביר את זה מהכיוון של הבדיעבד, שככל שירד הדור והתחזקה המחלה שנקראת גלות, אז צריך לרפא אותה עם תרופה יותר חזקה, ומצד שני אנחנו קרובים יותר לגאולה. כיוון שבדור, בזמן הגאולה, שהוא יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אז יהיה גילוי שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם, ויהיו ישראל חכמים גדולים, יודעים דברים הסתומים, ישיגו דעת בורם, ומלא ארץ דעת השם כמיים לים מכסים. אז כמו שבערב שבת אנחנו כבר תואמים מהשבת, תואמים מהמאכלים של השבת, מהלבושים של השבת, מהתורה של השבת, מתרחצים, מסתפרים, מתלבשים, עושים כל מיני הכנות גשמיות לשבת. לא רק בלבשל שיהיה מה לאכול בלילה. תואמים בגשמיות כפשוטו את האוכל של שבת. לובשים בפועל את הבגדים של שבת אחרי שטבלו במקווה ואחרי שהסתפרו ואחרי שקצצו את הציפורניים. למה? כדי להכין את הגוף הגשמי שלנו, לטעום את הטעם של השבת עוד לפני שהיא נכנסת. למה? כי גוף שאכל מאכלים של שבת הוא גוף שיכול לקבל את הקדושה של השבת. ואסור להיכנס לשבת כשהוא מעונה, כי אתה לא יכול באמת לקבל את הקדושה של השבת מספיק טוב כשאתה מעונה. וצריך ללבוש בגדי שבת כדי לקבל את השבת בגוף טהור ובבגדים נקיים. אז מה זה אומר? זה אומר שגם בערב הגאולה צריכים להתחיל ללמוד את התורה של הגאולה ולהיטהר בטהרה של הגאולה עד כמה שניתן, ולשמוח בשמחה של הגאולה. כדי שנוכל לקבל את הזמן, את הגילוי של הגאולה, זה לא בגלל הירידה שלנו, הפוך, זה בגלל הגדולה. ולא היה את זה בדורות הקודמים, אכן, כן. טוב. וכשהתבונן בו, אז אמרנו ככה, כל אדם מוחו ברשותו, יכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ, וכשהתבונן בו בגדולת אין סוף ברוך הוא. ממילא יוליד במוחו על כל פנים אהבה להשם לדווקה בו בקיום מצוותיו ותורתו, וזה כל האדם, כי היום לעשותם כתיב. זה העבודה שלנו, המעשה הוא העיקר, אל תבכה ואל תצטער על זה שאתה, פלוני אלמוני, לא מסוגל כל כך, לא מסוגל כל כך לעורר בעצמך אהבה ויראה בהתגלות הלב, כי באמת בסופו של דבר המעשה הוא העיקר, וכמו שלמדנו בפרק הקודם, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, לפחות אצל מי שעדיין ליבו הוא לב האבן ועדיין לא זכה לקיום הייעוד שיהיה ואסירותי את לב האבן בין מבשרכם, ועדיין לא מצליח הלב שלו להיות החוליה המקשרת בין המוח וכלי המעשה, לכן זקוק לעזרתו של הקדוש ברוך הוא. את היכולת הזאת אבל להתבונן, לגלות את זה במוח וגם להסכים על זה בלב, על זה יכול כל אחד. שזה מה שמביא למעשה הוא העיקר, שהיום הוא עולם המעשה, רק למחר לקבל שכרם וכולו וכולו. והמוח שליט בטבעו ותולדתו, כבר פגשנו את הכלל הזה בפרק י"ב, המוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב ועל פי ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. כאן יש דבר ככה מין שיעור שבעיסה, קצת מקלקל את ההתלהבות שלנו, וצריך לזכור שיש גם כאלה, אם לא מי שהוא רשע באמת. רשע באמת זה אותו הרשע ורע לו שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שהוא כבר לגמרי רשע וכבר אין בו טוב כלל, ואפילו הנפש האלוקית שלו לא נמצאת בתוכו, אלא רק במקיף מלמעלה. ולכן, כמאמר הזל, הרשעים הם הרשעים הם ברשות ליבם, ואין ליבם ברשותם כלל, וזה עונש על גודל ועוצם עוונם, ולא דיברה התורה במתים אלו שבחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, כשהתורה אומרת, מה זאת אומרת לגבי מה אומר ולא דיברה התורה? מה, הם לא חייבים לעשות מה שכתוב בתורה? ודאי שחייבים. אלא שהמהלך שכאן, שלנו כאן זה להסביר את הפסוק שאומר כי קרוב אליך הדבר מאוד, הם יוצאים מן הכלל. כשהתורה אומרת אליך, היא לא מדברת אל זה שהוא כרגע בהגדרה של רשע גמור, הוא כמובן יכול לעשות תשובה, תכף נדבר על זה. ורשע הפירוש במזיד, ורשע הפירוש מה שנקרא יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו, ורשע הפירוש הוא לא חלילה מי שנקרא תינוק שנשבע, או מאיזושהי סיבה אחרת, סתם יהודי עובר עבירה זה נקרא, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שטות זה מי שאין בו דעת, אנחנו מדברים פה על מי שיש בו דעת. אני לא יודע, לא בדקתי, לא עשיתי סטטיסטיקה, אולי אפשר מאוד להתאמץ למצוא מישהו כזה, אבל זה ודאי מקרה חריג ביותר. הוא יוצא מן הכלל של כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, וזה מה שהוא אומר, ולא דיברה תורה כשהיא אומרת כי קרוב אליך במיתים אלו שבחיים קרויים מיתים, כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה. מה המשמעות של התשובה הזאת? לשבר הקליפות שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאבים שבשמיים, על ידי שבירת ליבו, מרירת נפשו על חטאו, כמו שכתוב בזוהר, על פסוק זבחי אלוקים, זו הפעם היחידה שכתוב זבח או קורבן בקשר לשם אלוקים, כל הקורבנות הם קורבנות שקשורים לשם הוויה, אבל זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונדקה וגומר, שעל ידי לב נשבר, נשברה רוח התומה דסיטרא אחרא, כמו שכתוב בזוהר, בפרשת פנחס, בפרשת ויקרא, פירוש הרמז שם, שמפרש את הזוהר הזה, ומה זה התשובה הזאת שעליה מדובר, שאותה צריך לעשות אותו רשע גמור, כדי שהוא יוכל להתחיל לעבוד את השם, היא בחינת תשובת התאה, להעלות התאה, דיינו אותו החלק התחתון של הנפש, להקימה מנפילתה שנפלה אל החיצונים, שהוא סוד גלות השכינה. כמאמר הזל, גלו לאדום שכינה עמהם, דיינו. כשאדם עושה מעשה אדום, מה הפירוש גלו לאדום? האדם עושה מעשה אדום, מוריד וממשיך לשם בחינת וניצוץ אלוקות, המחיה את נפש רוח ונשמה שלו, המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה, שבליבו שבחלל השמאלי המולכת בו בעודו רשע ומושלת בעיר קטנה שלו, ונפש רוח נשמה שלו כבושים בגולה אצלה בקליפה. וכשנשבר ליבו בקרבו ונשברה רוח חתומה וסתרה אחרא והתפרדו כל פועלי אבן, אזי קמה מנפילתה וגם ניצבה, ועל ידי זה הוא יכול להתחיל לעבוד את השם, ומכאן ואילך הרי הוא כאחד האדם ככל איש ישראל, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ואת התשובה הזאת אפשר בשעת אחדה וברגע אחדה גם כן לעשות, כפי שאנחנו יודעים שנפסקה הלכה ברמב״ם, המקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור, הרי זו מקודשת. למה שם הערער בתשובה? אז אמנם זה רק מקודשת מספק, כי אין לה דיין אלא מה שעיניו רואות, אבל אם היא תרצה להתחתן עם מישהו אחר היא לא יכולה, היא צריכה לקבל גט מהראשון, ומן זה אנחנו מבינים שיש אפשרות לעשות תשובה בשעת אחד או ברגע אחד, בהרהור תשובה אחד יכול האדם, כפי שמעריך בזה הרמב״ם, שאתמול היה זה סנוי ומשוקץ ומתואב וכולו וכולו, וברגע אחד, בשעת אחד או ברגע אחד, הוא הופך את עצמו מן הקצה אל הקצה, הוא הופך את עצמו לבעל תשובה ואפילו לצדיק גמור במובן הזה של צדיק בדינו, כי ברגע שהוא עושה תשובה ומתחרט על כל העניינים, ומרגע זה ואילך הוא רוצה לעבוד את השם, אז הוא חזרה לכל ענייניו. באורח מעשי הוא צריך לקיים, אבל עדיין עצם ההחלטה הטובה, ההחלטה טובה של יהודי, זה עצמו עבודת השם. אחר כך הוא ילמד, הוא יתרגל, הוא זה, בסדר, יש עליות וירידות, אבל הוא כבר יהיה שייך לשבע יפול צדיק וקם, וכבר לא לכולו, איפה שהוא היה קודם. אז אם נסכם את פרק י"ח, את פרק י"ז, סליחה, פרק טוב, דיברנו כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, מדובר על המינימום הנדרש של אהבת השם, נדרש כדי שאדם יוכל להניע את עצמו לקיים מצוות מעשיות, מינימום של התבוננות במוחו, עדיין לא מדובר פה על להיות בקי בתניה ולהיות משכיל בחסידות, מינימום של התבוננות בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, בגבורותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, היום שמענו רעמים, אומרים חז"ל, לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב. האדם מתבונן בגדולת השם, מתבונן אפילו הודו והדרו של הקדוש ברוך הוא כפי שמתגלה בנפלאות הטבע, אז אם הוא יוצא מנקודת מוצא שהשם בורא ומחדש בטובו מעשה בראשית, אז גם מההתבוננות הזאת הוא יכול להגיע להתעוררות, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, הסיפור שם מספר יושר דברי אמת, מי שזוכר, מוקלט. לענייננו, כל יהודי יכול לעבוד את השם, אין תירוץ לאף אחד, צריך להתבונן, לפחות את המינימום של התבוננות במחשבה, לעורר את האהבה המסותרת שבלב, שהיא, כפי שנראה בפרק הבא, ירושה לנו מאבותינו, מעצם הנפש שלנו היא מגיעה, ועל ידי זה כל יהודי יכול לקיים, שיתקיים בו הפסוק שאומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הפרק הבא, בעזרת השם, נלמד ונבין קצת יותר את פירושה של המילה מאוד שכתובה שם בפסוק, מה זה בא לרבות, מה זה בא להוסיף, אבל בעזרת השם. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעילוי ולעד.